שלום, איזה כיף שאתם מאזינים. אנחנו בהארי פוטר והאסיר מאזקבאן. סיפרנו שסיריוס בלק מחפש את הארי, הוא ברח מהכלא, הוא מחפש דווקא את הארי, ולכן יש סוהר סנים שאמורים להגן על בית הספר. בפרק הקודם, התלמידים נפגשו עם הסוהר סנים האלה, והארי הגיב בצורה הכי קיצונית, הוא ממש התעלף כשהוא ראה סוהר סן. הוא הרגיש את הסוהר סן, זה מה שהיה, וחוץ מזה, סיפרנו גם לפני כן שהארי ראה באיזשהו ספר שסימן של כלב זה יכול להיות סימן של מוות. זה גם משהו שסיפרנו. אנחנו עכשיו ממשיכים לספר את הפרק הנוכחי. למחרת בבוקר, אחרי שהם הגיעו לבית הספר, כשהארי, רון והרמיוני נכנסו לארוחת הבוקר באולם הגדול, הדבר הראשון שהם ראו זה את דראקו מאלפוי, מוקף בקבוצה גדולה של תלמידים מסליתרין, והיה נראה שהוא מצחיק אותם ממשהו. וכשהם עברו לידו, הם ראו שמלפוי עושה חיקוי מוגזם של התעלפות. בעצם הוא חיכה את הארי שהוא התעלף על זה שהוא ראה את הסוהר סן. וכמובן, כל התלמידים של סליסטרין התחילו לצחוק. תתעלם ממנו, אמרה הרמיוני. פשוט תתעלם ממנו, הוא לא שווה את זה. ואז צעקה תלמידה מסליסטרין שנקראת פנסי פרקינסון. היי, פוטר! פוטר, הסוהר סנים באים, פוטר, אימאלה! צחקה עליו. הארי התיישב על השולחן של גריפינדור ליד פרד וג'ורג'. הוא קיבל את הרשימה של מערכת השעות לתלמידי השנה השלישית, וככה דיבר עם פרד וג'ורג' וסיפר מה שקורה, על זה שמלפוי בעצם צוחק על הארי. אז ג'ורג' אמר, מלפוי הזה, הוא לא השתחצן ככה אתמול בלילה כשהסוהר סנים עלו על הרכבת. הוא בא בריצה לתא שלנו, נכון פרד? פרד אמר, כן, הוא ממש ממש פחד. ואז ג'ורג' אמר, לא שאני הייתי במצב הרבה יותר טוב, הסוהר סנים האלה הם יצורים איומים. הם כאילו מקפיאים לך את הבטן, לא? ככה פרד וג'ורג' דיברו. אבל הארי אמר בשקט, אבל אתם לא התעלפתם, נכון? ג'ורג' אמר, עזוב את זה הארי. אבא שלנו, הרי אבא שלהם עובד במשרד הקוסמים, הוא נשלח פעם לאזקבאן בענייני עבודה, והוא אמר שזה היה המקום הכי איום שהוא היה בו אי פעם. הוא חזר כולו חלוש ורועד. הסוהרסנים שואבים מהאוויר את כל השמחה. רוב האסירים יוצאים מדעתם. בכל אופן, פרד אמר, נראה מה יהיה למלפוי להגיד אחרי משחק הקווידיץ' הראשון. המשחק של הקווידיץ' הראשון שהולך להיות זה גריפינדור מול סליתרין. בפעם הקודמת שהארי ומלפוי נפגשו במשחק קווידיץ', הארי ניצח. אז עכשיו הארי קצת הרגיש יותר מעודד. הרמיוני הסתכלה על מערכת השעות החדשה שלה. היא אמרה, יופי, מתחילים היום כמה מקצועות חדשים. רון הציץ מעבר לכתף שלה וכימת את המצח שלו. יש טעות במערכת שלך, הרמיוני. תראי, את רשומה לאיזה 10 מקצועות ביום. אין מספיק שעות לכל זה. הרמיוני אמרה, אני אסתדר, סידרתי את זה עם פרופסור מגונגל. רון צחק, אבל תראי, הבוקר לדוגמה, את רואה בשעה 9 בבוקר יש לך שיעור גילוי עתידות, ואחרי זה כתוב, ב-9 בבוקר יש לך שיעור חקר המוגלגים, ואחרי זה אני רואה שכתוב, בשעה 9 בבוקר שיעור קשפומטיקה. זאת אומרת, אני יודע שהתלמידה מצטיינת, הרמיוני, אבל אף אחד לא יכול להצטיינת כדי כך, איך את יכולה להגיע ל3 שיעורים באותו זמן? הרמיוני אמרה, אל תהיה טיפש, ברור שאני לא אהיה ב3 שיעורים באותו זמן. נו, אז איך יכול להיות? הרמיוני אמרה, תעביר את הריבה בבקשה. אנחנו רואים שהיא מעבירה נושא. רון ניסה להגיד עוד משהו, אבל הרמיוני התרכזה ואמרה, אוף רון, מה אכפת לך אם יש לי מערכת קצת עמוסה? אמרתי לך, סידרת הכל עם פרופסור מגונגל. באותו רגע הגריד נכנס לאולם הגדול. הוא היה לבוש עם המעיל הארוך שלו, ואמר, הכל פה הוא בסדר. הוא ממש שמח לראות את הארי, רון והרמיוני. אתם פה תהיו התלמידים בשיעור הראשון שלי, מיד אחרי ארוחת הצהריים. אני ער פה כבר מ-5 בבוקר, מסדר שם את כל מה שצריך. אני מקווה שזה יהיה בסדר. אני מורה, בחיי. הגריד ממש מתלהב מזה שהוא מורה. הוא קיבל את הזכות להיות מורה. הוא חייך והלך לכיוון השולחן של המורים. רון אמר, מעניין מה הוא הכין בשבילנו, וקצת נשמע דואג. העולם התחיל קצת להתרוקן, תלמידים התחילו ללכת לשיעור הראשון, גם הארי, רון והרמיוני התחילו ללכת, הם בדרך הבחינו במלפוי, עוד פעם עושה את חיקוי ההתעלפות שלו, ותלמידים של סליתרין צוחקים, והם התחילו ללכת אל המגדל הצפוני. שם היה צריך להיות השיעור של גילוי עתידות, השיעור הראשון. ועדיין הם לא ידעו בדיוק איך להגיע לשם, הם הלכו הרבה, הם הלכו, וכבר התעייפו וטיפסו במדרגות, הם ממש ממש התעייפו, עד שהם הגיעו למקום שהם לא מכירים. והייתה שם תמונה, תמונה של קר דשא ריק, ממש דשא ריק. הרי הסתכל על התמונה, ופתאום נכנס אליה סוס פוני, שהתחיל ללכת בדשא ולראות שם. הרי כבר התרגל לזה שתמונות בהוגוורטס זזות ודמויות הולכות מתמונה לתמונה. הרי הסתכל על התמונה, נהנה לראות את זה שככה הדמויות יוצאות מהתמונה ועוברות לתמונה אחרת. זה היה לו מעניין להסתכל. והוא ראה שאת סוס הפוני הזה נמצא בתמונה, ופתאום בא בעקבותיו אביר נמוך עם חליפת שריון. והיה אפשר לראות שהוא נפל מהסוס, כי היו לו כתמים של דשא על הברכיים. האביר הזה הבחין בהרי, רון והרמיוני שמסתכלים עליו, על התמונה. אמר, אהה, מי הם הנבלים השפלים האלה, המעיזים לפלוש אל אדמותיי? האם כדי ללעוג לי בתם הלום? הציגו נשכחם, בני בליעל. הוא מדבר ככה בשפה ישנה כזאת, והם ככה מסתכלים עליו. הוא שלף את החרב שלו והתחיל לנופף בה בהתרגשות, אבל החרב הייתה יותר מדי גדולה ממנו, עד שהוא נפל. הרי אמר, אתה בסדר? והתקרב אל התמונה, זוז אחורה, רשע מרושע, זוז אחורה. האביר עוד פעם הרים את החרב, וניסה ככה לעמוד על הרגליים, והוא לא הצליח, כי החרב ככה שקעה בתוך הדשא. בסוף הוא נכנע ונשאר במקום. הרי ניצל את ההזדמנות, שהוא ככה, האביר, רגע, התעייף, ואמר, שמע, אנחנו מחפשים את הטירה הצפונית, אולי אתה יודע את הדרך? האביר שמח שיש לו משימה לעשות. הוא אמר, משימה, בעקבותיי רכבונה חבריי היקרים, ונצא למסע חיפוש עד שנגיע אל היעד. הוא רוצה ככה להוביל אותם אל המקום שהם מחפשים. הוא שוב ניסה לשלוף את החרב שלו ולא הצליח, ורצה לעלות על הפוני שלו, על הסוס, ושוב לא הצליח. ואז הוא אמר, אם כן ברגל, אדוני הטובים מגבירתי הנעלה, קדימה, צאו, צאו. והוא התחיל לרוץ. השריון שלו ככה עושה רעש, והוא יצא ככה אל הצד השמאלי של התמונה, ויצא מהתמונה. והם הלכו בעקבותיו לאורך המסדרון, עוקבים אחרי הרעש של השריון שלו, ומדי פעם הם רואים אותו מופיע בתוך אחת התמונות האחרות. וככה הוא רץ, והם בעקבותיו, והוא צועק, אמצו את לבכם הגרוע מכל עוד לפנינו. והוא ממשיך לרוץ. והם ככה בעקבותיו, הם ככה טיפסו במדרגות התלולות, עולים למעלה, עולים, עד שהם שמעו קולות של דיבור והבינו שהם הגיעו לכיתה שלהם. היו שלום, קרא האביר, שעכשיו הוא כבר הציץ אליהם מתוך תמונה של קבוצה של אנשים ככה לבושים בבגדים אפורים. היו שלום, חבריי לנשק, אם אי פעם תזדקקו לעזרתה של נפש אמיצה ושל זרוע ברזל, קראו לי, לסר קדוגן. רון מלמל, בטח שנקרא לך אם אי פעם נצטרך מישהו שלא כל כך מבין מה לעשות, הוא אמר בשקט. והם טיפסו במדרגות האחרונות ויצאו על רחבה קטנה, היו שם כבר, רוב התלמידים כבר היו, ולא הייתה שום דלת. ולמעלה, בתקרה היה חור עגול, ועליו היה שלט, סיביל טרלוני, מורה לגילוי עתידות. ועכשיו הם צריכים לטפס לשם, ופתאום נפתח הפתח בתקרה, מתוכו השתלשל סולם. כולם טיפסו בסולם הזה למעלה, והגיעו אל חדר כיתה מוזר. בעצם זה לא נראה כל כך כמו כיתה, זה נראה יותר כמו עליית גג ובית קפה. היו שם 20 שולחנות עגולים, ארוכים בצפיפות, ליד כל אחד מהם היו קורסאות פרחוניות, פופים, היה אור עמום, וילונות משוחים על החלונות, מנורות, והיה מאוד מאוד חם, והיה קומקום נחושת שהתחמם באח, והיה ניחוח ככה מתקתק וכבד. היו מדפים מלאים בנוצות, נרות, קלפים, והמון המון כדורי בדולח כסופים, והרבה ספלי תה. התלמידים נאספו בחדר, התלחששו, וחיכו למורה שתגיע. ובאמת, אחרי זמן קצר, הם שמעו כל רך וערפילי. ברוכים הבאים, כמה נעים לפגוש אתכם סוף סוף בעולם הגשמי. ואז הפרופסור טרלוני פסעה והתקדמה אליהם, והתלמידים ראו אישה רזה מאוד, שהמשקפיים העגולים שלה הגדילו את העיניים שלה מאוד. היה לה ככה בגד קל, המון שרשראות ומחרוזות על הצוואר, ועל הידיים והזרועות הרבה הרבה צמידים וטבעות. שבו ילדים שלי, שבו, היא אמרה, וכולם התיישבו על הקורסאות, או שקעו ככה בתוך הפופים. הפרופסור טרלוני התיישבה על קורסה מהודרת מול האח ואמרה, ברוכים הבאים לגילוי עתידות, שמי הוא פרופסור טרלוני, כנראה שעדיין לא פגשתם אותי, כי אני לא אוהבת להגיע יותר מדי לבית הספר והעמולה שלו, זה מערפל את העין הפנימית שלי. היא מתכוונת שהיכולת שלה לזהות עתידות ולחוש כל מיני דברים, זה כשהיא לא נמצאת במקום רועש וסוען, לכן היא לא מגיעה לבית הספר יותר מדי. יש לה כאילו עין פנימית שעוזרת לה לחזות את העתידות. או אם כן בחרתם ללמוד גילוי עתידות, המסובכת מכל אומנויות הקסם, אני רוצה להזהיר אתכם כבר מההתחלה, שאם אין לכם ראייה, אני אוכל ללמד אתכם מעט מאוד. יש גבול למה שניתן להפיק מספרים בתחום הזה. הרי ורון הסתכלו ככה על הרמיוני שנבהלה להבין שספרים לא יכולים לעזור לה יותר מדי במקצוע הזה. ופרופסור טרלוני המשיכה. מכשפות וקוסמים רבים שיש להם המון כישרונות לעשות המון דברים. הם לא יכולים לחדור אל המסתורין שצופן העתיד. לא להרבה יש את הכישרון הזה. אתה ילד, אמרה לפתע לנביל, סבתא שלך מרגישה טוב? נדמה לי שכן, אמר נביל. לא הייתי במקומך בטוחה כל כך, יקירי. והפרופסור המשיכה. השנה נעסוק בשיטות היסוד לגילוי עתידות. בשליש הראשון נלמד לקרוא בעלי תה. בשליש השני נתקדם לקריאה בכף היד. אגב, יקירתי, היא אמרה לפרווטי פתיל, תיזהרי מפני גבר אדמוני, גבר עם שיער אדום. פרווטי הסתכלה אל רון שישב ממש מאחוריה, יש לו הרי שיער ג'ינג'י, אז היא קצת התרחקה ממנו. פרופסור טרלוני המשיכה, בשליש האחרון של השנה נעבור ללמוד כדור בדולח, בתנאי שנסיים את כל החומר שלפני כן. למרבה הצער, בחודש פברואר לא יהיו כל כך שיעורים כמו שצריך, כי הרבה יחלו בשפעת, וגם בסביבות המשך השנה, אחד מאיתנו יעזוב אותנו לנצח. בעצם אומרת שתלמיד אחד לא יהיה איתם בהמשך השנה, שיקרה לו משהו. כולם היו ככה מתוחים והיה שקט. ואז פרופסור טרלוני פנתה לתלמידה שהייתה קרובה אליה, יקירתי, זאת הייתה לבנדר בראון, תוכלי להעביר אליי את קנקן התה הגדול העשוי כסף? לבנדר נרגעה כי חשבה שרוצה להגיד לה משהו, אז היא פשוט נתנה לה את קנקן התה שהיא ביקשה, ופרופסור טרלוני אמרה לה, תודה לך יקירתי, ואגב, הדבר שמפניו את חוששת, הוא יקרה ביום שישי, ה-16 באוקטובר. כמובן שלבנדר נרעדה, ואז פרופסור טרלוני פנתה לתלמידים ונתנה להם משימה להתחלק לזוגות, לקחת ספל תה מהמדף, למלא אותו בתה, ואז לשתות עד שמגיעים אל התחתית, ואז לסובב את הספל, להפוך אותו ולחכות שכל הנוזל יצא, ולתת לבן הזוג לפרש את הסימנים שנוצרו בתחתית של הספל, לפי ספר שיש להם, ספר שנקרא אותיות לעתיד. ככה פרופסור טרלוני נתנה משימה לתלמידים. נביל קם כדי לקחת ספל, ופרופסור טרלוני אמרה לו, אחרי שתשבור את הספל הראשון, אם תוכל בבקשה לבחור אחד מהכחולים, אני פשוט אוהבת את הוורודים. היא כבר יודעת מראש שהוא הולך לשבור את הספל, אז היא מבקשת ממנו לקחת ספל כחול ולא ורוד. ובאמת, ברגע שנביל הגיע למדף הספלים, פשוט הפיל ספל. ובזמן שפרופסור טרלוני בא לנקות את השברים של הספל, היא אמרה לו, אחד הכחולים, כן חמודי, אם לא אכפת לך, תודה. הרי ורון ככה היו זוג, והם באמת עשו את המשימה, שפכו את התה, עשו כל מה שצריך, ואז התחילו לנסות לפענח. אבל הם לא לקחו את זה באמת ברצינות. הרי אמר, יש פה איזה סימן, זה אומר סבל ואיסורים. מצד שני, יש פה משהו שאומר עושר עילאי, אז יהיו לך איסורים, אבל גם תהיה מאוד מאושר. שזה מוזר. אז רון אמר, אם אתה שואל אותי, משהו דפוק בעין הפנימית שלך. הם כמעט צחקו, אבל הם לא רצו שהפרופסור טרלוני תסתכל עליהם. רון אמר, תורי, יש פה איזה משהו שנראה כמו כובע עגול. אולי אתה תעבוד במשרד הקוסמים. אבל מהצד השני זה נראה כמו אלון, בלוט של אלון. מה זה יכול להיות? תזכה בזהב, אולי תוכל להלוות לי קצת ממנו. הנה עוד משהו, יש פה איזו צורה שנראית כמו חיה. זה הראש שלה, היא נראית כמו היפופוטם. לא, כבש. הרי ככה קצת צחק והפרופסור טרלון הסתובבה אליהם. תן לי לראות חמוד, היא אמרה לרון, וחטפה מהארי את הספל. פרופסור טרלון הסתכלה אל תוך הספל של הארי, והסתכלה. יקירי, יש לך אויב בנפש. כולם יודעים את זה, אמרה הרמיוני בנחישה קולנית. פרופסור טרלון הסתכלה עליה. אז הרמיוני אמרה, אבל זה נכון, כולם יודעים שיש את הארי, ואתם יודעים מי. אנחנו יודעים שיש לו אויב בנפש. הארי ורון הסתכלו עליה בתדהמה. הם אף פעם לא שמעו את הרמיוני מדברת ככה אל אחד המורים. פרופסור טרלוני לא ענתה. היא שוב הסתכלה אל הספל של הארי והמשיכה לסובב אותו. אני רואה פה עלה ועוד משהו, סכנה עורבת לך יקירי, ככה היא אומרת להארי. כולם הסתכלו על פרופסור טרלוני שמסובבת את הספל, ואז היא נרתעה וצרחה. באותו רגע נשמע צליל של חרסינה מתנפצת. נביל שבר שוב ספל, את הספל השני שלו. פרופסור טרלוני ישבה ככה, שקעה אל תוך הקורסה, הצמידה יד אל הלב שלה ועצמה עיניים. ילד יקר ומסכן שלי, לא, לא, עדיף לא לדבר, לא, אל תשאלו אותי. היא לא רוצה להגיד מה היא ראתה בעצם בספל של הארי. דין תומאס אמר, מה קרה פרופסור? כולם עמדו והצטופפו מסביב לשולחן של הארי ורון. אוי יקירי, יש לך גרים בספל. יש לי מה? שאל הארי. הוא לא היה היחיד שלא הבין מה זה. דין תומאס לא הבין, לבנדר בראון נראתה מבולבלת, אבל כמעט כל האחרים ממש נבהלו. פרופסור טרלוני הסבירה. גרים יקירי, גרים, זה כלב רפאים, זה האות הכי גרוע של מוות. יש הרי כל מיני סימנים של מוות, כמו שארי ראה בספר ההוא. אז גרים זה הסימן הכי גרוע של מוות. ארי נזכר בכלב שהוא ראה על עטיפה של הספר, אותות מוות, בחנות הספרים. והוא נזכר בכלב שהוא ראה אחרי שהוא ברח מהדוד והדודה שלו. כולם הסתכלו על הארי. הם הבינו שבעצם הארי ראה בספל שלו סימן שהוא ימות. אז כולם ככה מאוד מאוד דאגו. חוץ מהרמיוני, פשוט קמה ואמרה, בעיניי זה לא נראה כמו גרים. פרופסור טרלוני הסתכלה על הרמיוני בחוסר חיבה ואמרה לה, תסלחי לי שאני אומרת לך יקירתי, אבל אני לא רואה הילה יותר מדי טובה מסביבך. היא מאוד חלשה ההילה שלך. בעצם פרופסור טרלוני רומזת שלהרמיוני אין כל כך יכולות של חיזוי עתידות. שיימוס הסתכל ככה ואמר, זה נראה כמו גרים אם מסתכלים מהצד הזה, אבל אם מסתכלים מהצד השני זה בכלל נראה כמו חמור. אז הארי אמר, אולי תודיעו לי כשכולכם תסיימו לקבוע אם אני עומד למות או לא? הרי ככה הפתיע אפילו את עצמו שהוא הגיב בצורה כזאת. היה נראה שאף אחד לא רוצה להסתכל עליו, בגלל מה שנאמר לו. פרופסור טרלוני אמרה, אני חושבת שנסיים כאן את השיעור להיום. כולם ארזו את החפצים שלהם, אפילו רון נמנע מלהסתכל בעיניים של הארי. פרופסור טרלוני אמרה, ניפגש בפעם הבאה. והיא פנתה לנביל ואמרה לו, חמוד, אתה עומד לאחר לשיעור הבא שלנו, אז אני מזכירה לך כבר מעכשיו להשלים את החומר. הארי, רון והרמיוני ירדו ככה בדממה בסולם של הפרופסור טרלוני ובמדרגות, והלכו לכיוון הכיתה לשינוי הצורה, השיעור הבא שלהם. לקח להם הרבה זמן למצוא את המקום, אבל בסוף הם מצאו והגיעו בזמן. הארי בחר לשבת בשורה האחורית, והוא הרגיש כאילו יושב וכולם מסתכלים עליו. כל התלמידים הסתכלו עליו במבטים חשאיים, כאילו בכל רגע הוא עלול למות. בקושי הקשיב לפרופסור מגונגל, היא סיפרה על הכיתה, על האנימגים, שהם קוסמים שיכולים בכל רגע לבחור להפוך לבעל חיים. ואפילו היא עשתה להם הדגמה. היא הפכה את עצמה מול העיניים שלהם לחתולה מנומרת עם סימנים כמו של משקפיים סביב לעיניים שלה. הרי אפילו לא שם לב לזה. אחרי שפרופסור מגונגל חזרה לעצמה, אמרה, נו באמת, מה קרה לכולכם היום? לא שזה חשוב, אבל זאת הפעם הראשונה שכיתה כלשהי רואה איך אני עושה את זה, ולא מוחאת לי כפיים. כולם שוב הסתכלו על הארי ואף אחד לא דיבר, אבל אז הרמיוני הרימה את היד שלה. סליחה פרופסור, הרגע היינו בשיעור גילוי עתידות הראשון שלנו ועשינו קריאה בעלי תה ו... לא המשיכה להגיד ופרופסור מגונגל כבר אמרה, כמובן, אין צורך להמשיך על מה גרנג'ר, ספרי לי מי מכם עומד למות השנה. ארי אמר, אני. ואז הפרופסור מגונגל אמרה להם שבכל שנה סיביל טרלוני, המורה, אומרת שאחד התלמידים ימות באותה שנה ואף אחד עדיין לא מת. ואז הפרופסור מגונגל המשיכה ואמרה שהיא בכלל חושבת שגילוי עתידות הוא אחד ממקצועות הקסם הכי פחות מדויקים. אני לא כל כך אוהבת את המקצוע הזה. נביאי אמת הם נדירים ביותר. והפרופסור טרלוני... ואז היא אמרה להארי פוטר, בעיניי אתה נראה בריא מאוד כמו שור פוטר, אז תסלח לי, אתה עדיין צריך להכין שיעורי בית. אבל אם אתה תמות לפני השיעור הבא, אתה לא צריך להכין שיעורי בית. הרמיון צחקה, הארי הרגיש קצת יותר טוב. מחוץ לחדר של טרלוני עם האור האדמדם וריח הבוסם, היה יותר קשה לפחד בגלל מה שכתוב בעלי התה. אז הארי קצת הרגיש יותר טוב. אבל לא כולם השתכנעו. רון עדיין נראה מודאג, ולוונדר לחשה, אבל איך היא ידעה על הספל של נביל? בסוף השיעור הם הצטרפו ככה לתלמידים בארוחת הצהריים, הרמיוני אמרה, רון תתעודד, שמעת מה היה לפרופסור מגונגל להגיד על כל הסיפור? רון ככה ישב ליד האוכל ולא התחיל לאכול. הוא אמר להארי בקול רציני, הארי, אתה לא ראית כלב גדול ושחור מסתובב באזור שלך, נכון? הארי אמר, כן ראיתי. ראיתי אחד בלילה שבו עזבתי את הדרסלים. רון הפיל את המזלג שלו ברעש. בעצם מבין שהארי ראה אות מוות, סימן של מוות. אז הוא ממש דואג. רון מכיר את הדברים האלה. הרמיוני אמרה בקול רגוע. בטח סתם כלב משוטט. רון אמר לה, הרמיוני, אם הארי ראה גרים, זה רע מאוד. הדוד שלי, הדוד ביליוס, ראה אחד כזה, ומת תוך 24 שעות. הרמיוני אמרה, צירוף מקרים, במזגה לעצמה מיץ. את לא יודעת על מה את מדברת, אמר רון. רוב הקוסמים מפחדים פחד מוות מכלבי גרים. הרמיוני אמרה, אני אגיד לך מה ההסבר. הם רואים את הגרים ומרוב פחד הם מתים. זה לא שהגרים הוא סימן של מוות. בגלל שהם רואים את הגרים הם מתים כי הם פוחדים. זה הכל. והארי פה איתנו והוא לא מטומטם והוא לא יפחד בגלל שהוא ראה כלב גדול. רון התחיל להתעצבן והרמיוני אמרה, לדעתי גילוי עתידות זה מקצוע מעורפל. נראה לי שכולו מבוסס על נחושים. רון אמר, לא היה שום דבר מעורפל בגרים שראיתי בתוך הספל ההוא. הרמיוני אמרה, לא היית כל כך בטוח בזה כשניסית להראות להארי שזה בכלל כבש. רון אמר, פרופסור טרלוני אמרה שאין לך הילה טובה. את סתם לא מסוגלת לסבול את זה שלשם שינוי את לא כל כך מוצלחת באחד המקצועות. הוא עלה לנקודה רגישה כי הרמיוני ממש התרגזה ואמרה, אם כדי להיות טובה בגילוי עתידות אני צריכה להעמיד פנים שאני רואה אותות מוות בגוש של עלי טרת טובים, לא נראה לי שאני אמשיך עם המקצוע הזה. השיעור הזה היה בלבול מוח אחד גדול יחסית לשיעור הקשפומטיקה שהיה לי. היא חטפה את התיק שלה והלכה משם בחס. רון הסתכל עליה במבט זועף, והארי אמר, על מה היא מדברת? היא בכלל עוד לא הייתה בשיעור קשפומטיקה. איך יכול להיות? הם היו כולם ביחד בשיעורים היום, אז מתי היא הייתה בשיעור קשפומטיקה? אחרי ארוחת הצהריים הם יצאו לכיוון השיעור הראשון שלהם בטיפול ביצורי פלא. רון והרמיוני היו ברוגז אחד עם השני. הארי הלך לצידם בדממה. הם הלכו לכיוון הבקתה של הגריד, בקצה היער האסור. הארי שם לב שהשיעור הזה משותף עם סלית'רין, לשיעור של גריפינדור וסלית'רין ביחד. אז זה לא כל כך נחמד. הגריד חיכה לכולם בפתח של הבקתה שלו, ו... הם יתחילו ללכת לכיוון המקום של השיעור, עד שהם הגיעו לאיזושהי מכלאה שהייתה ריקה. הגריד אמר, אני הכנתי לכם פה היום משהו מיוחד, זה פה הוא הולך להיות שיגעון של שיעור, כולם הם הגיעו. ואז אחרי שכולם התאספו, הוא אמר, כולם אתם להתאספו מסביב לגדר, זהו זה, אתם תבדקו שאתם יכולים לראות משם, טוב, זה פה. דבר ראשון, כולם הם לפתוח ספרים. מלפוי אמר, איך אנחנו אמורים לפתוח את הספרים שלנו? הוא הוציא עותק של ספר המפלצות המפלצתי, קשור בחבל. גם התלמידים האחרים הוציאו את הספרים שלהם. חלק סגרו אותם עם חגורות, כמו הארי, חלק שמו אותם בתוך שקית הדוקה או בכל מיני דרכים אחרות. הרי אם לא קושרים את הספר, הוא מתחיל לנשוך ולשרוט ולזוז. הגיד קצת התאכזב. אף אחד הוא לא הצליח לפתוח את הספר שלו. כל התלמידים סימנו שלא. כל מה שצריך פה זה ללטף אותם, אמר הגריד, כאילו זה מובן מאליו. ואז הוא לקח את הספר של הרמיוני, הוריד ממנו את נייר הדבק שהיה סביבו. הספר ניסה לנשוך אותו, אבל הגריד פשוט ליטף אותו בעדינות, בקריחה. הספר ככה רעד ונפתח, בלי שום בעיה. מלפוי אמר, כמה טיפשים מצידנו, צריך רק ללטף אותם, איך לא ניחשנו? כמובן שהוא מלגלג על הגריד, הוא לא אוהב אותו. הגריד אמר, אני חשבתי שזה חמוד מאוד. מלפוי אמר, כן, חמוד נורא, ממש מותק, לתת לנו ספרים שמנסים לקרוע לנו את הידיים. הארי אמר בשקט, סתום את הפה מלפוי. הגריד נראה מדוכדך, והארי רצה שהשיעור הראשון שלו יהיה מוצלח. הוא רוצה ממש לעזור להגריד בשיעור הראשון שלו, ובטח שמלפוי לא רוצה לעזור להגריד, אלא ההפך מזה. נראה שהגריד קצת היה מבולבל, אז הוא אמר, טוב, אז אתם יש לכם פה את הספרים, ועכשיו אתם צריכים את החיות. כן, טוב, אני כבר הולך להביא אותם, אתם חכו פה רגע. והוא הלך אל תוך היער, עד שהוא נעלם מהעיניים שלהם. מלפוי אמר בקול, המקום הזה ממש מדרדר. אם אחד כמו הגריד מלמד פה שיעור, אבא שלי יתפקע כשאני אספר לו על זה. הרי אמר, סתום את הפה מלפוי. זהירות, פוטר סוארסן מאחוריך. אמר מלפוי בלגלוג להרי. אבל אז כולם הסתכלו על הצד הרחוק של המכלאה, כי הרי ראה מול עיניו קבוצת יצורים ממש מוזרה. לחיות שהביא הגריד היו רגליים אחוריות וזנב כמו של סוס, אבל רגליים קדמיות, כנפיים וראש כמו של נשרים ענקיים, עם מקור מחודד, עיניים גדולות, והיה להם ברגליים תפרים, שזה ציפורניים כאלה, ממש ארוכות, והם נראו ממש מפחידים. על הצוואר של כל אחד מהיצורים האלה הייתה רצועה, של לרצועות היו מחוברות שרשראות, והגריד החזיק את כל השרשראות האלה בידיים שלו. ואז הגריד התקרב, קשר את השרשראות לגדר ואמר באושר, היפוגריפים, יפהפיים, לא? הרי הבין למה הגריד מתכוון, כי אחרי שהוא התגבר על ההלם, הוא ראה שבאמת החצי סוס, חצי ציפור הזה נראה מאוד יפה, מאוד מעניין. לכל היפוגריף היה צבע שונה. היו אפורים, שחורים, ורדרדים ועוד. הגריד אמר, טוב, אחרי שהוא קצת ככה חייך אל כולם, בואו, אתם תתקרבו קצת. אבל לא נראה שמישהו רוצה להתקרב. אבל הרי, רון והרמיוני שרצו ככה לעזור, התקרבו. טוב, הדבר הראשון שצריך פה לדעת על היפוגריפים, זה שיש להם הרבה גאווה. הם נפגעים מאוד בקלות. אתם אף פעם אל תעליבו היפוגריף, כי זה עלול להיות הדבר האחרון שתעשו, כי זה ממש מסוכן. מלפוי, קרב וגויל בכלל לא הקשיבו, הם התלחששו ביניהם. ולהרי היה חשד שהם רוצים להפריע לשיעור. הגריד המשיך להסביר. תמיד צריך לחכות שההיפוגריף הוא יעשה את הצעד הראשון. ככה זה מנומס, ברור. מתקרבים אליו, משתחווים ומחכים. אם הוא משתחווה בחזרה, אז מותר פה לגעת בו. ואם הוא לא משתחווה, כדאי להתרחק פה ממנו די מהר. טוב, אז מי הוא פה רוצה ללכת ראשון? רוב התלמידים הלכו אחורה, הם בכלל לא רצו להתקרב. אפילו הרי, רון והרמיוני חשבו על זה. ההיפוגריפים נראו ממש מפחידים. הגריד אמר, אף אחד. ממש היה לו מבט מתחנן. הרי אמר, אני מוכן. הוא שמע קריאות של הפתעה מאחוריו. לבנדר ופרוותי לחשו לו. הוא, לא, הרי, תזכור מה היה בעלי התה שלך. הרי כאילו יש לו סכנה שהוא עשוי למות. הרי התעלם, הוא טיפס מעל הגדר של המכלאה. בחור לעניין פה, הרי, אמר הגריד. אנחנו נראה פה איך אתה מסתדר עם בקביק. בקביק זה אחד ההיפוגריפים. הוא התיר את אחת השרשראות של אותו היפוגריף, הוא היה בצבע אפור, הסיר מהצוואר שלו את הרצועה. התלמידים ככה עצרו את הנשימה שלהם, הם ממש לא רצו להתקרב לזה. הגריד אמר, לאט לאט אתה הרי, ליצור קשר עין, לא למצמץ, היפוגריפים לא נותנים אמון באנשים שממצמצים יותר מדי. הארי ככה השתדל לא למצמץ. הוא הסתכל על בקביק. בקביק הסתכל עליו בחזרה. הגריד אמר, זהו זה. זהו זה, הארי, ועכשיו להשתחוות. הארי לא התלהב במיוחד לעשות את זה, אבל הוא השתחווה, ככה, קד קידה קצרה. ההיפוגריף הסתכל עליו ולא זז. הגריד ראה שהוא לא זז. הוא הבין שההיפוגריף לא מעוניין ושזה יכול להיות מסוכן, אז הוא אמר בקול מודאג, טוב, אז עכשיו אתה הארי, תתרחק לאט לאט פה. אבל באותו רגע, דווקא ההיפוגריף כופף את הברכיים שלו ועשה כמו תנועה של השתחוויה כזאת. זה אומר שהוא מסכים שיגעו בו. הגריד ממש שמח. כל הכבוד לך, הארי. טוב, אז אתה עכשיו יכול פה לגעת בו. תלטף את המקור שלו, קדימה. הארי לא כל כך אהב לעשות את זה, אבל הוא בכל זאת עשה את זה. הוא התקדם ופשוט לטף את המקור. וההיפוגריף עצם את העיניים שלו, וככה נראה שהוא מתענג. כולם אחרו כפיים, כל הכיתה, חוץ ממלפוי, קרב וגואל, שנראו מאוכזבים. הגריד אמר, קדימה הארי, נראה לי שעכשיו הוא יסכים פה שאתה תרכב עליו. הארי לא הביא את זה בחשבון, הוא אמנם ידע טוב מאוד לרכב על מטטה, אבל לרכוב על היפוגריף זה קצת שונה. בכל אופן, הגריד הסביר לו מה לעשות, הארי באמת טיפס על הכנף של בקביק, התיישב על הגב שלו, בקביק נעמד, הגריד תפח עליו והוא פשוט פרס כנפיים ענקיות, הרי החזיק חזק חזק וההיפוגריף התרומם ועשה סיבוב מסביב למכלאה, זה היה קצת מפחיד, זה לא כמו לרכב על מטטה, אבל בסופו של דבר הרי עשה את הסיבוב הזה על הגב של בקביק, והנחיתה גם הייתה קצת מפחידה, אבל בסוף הוא נחת, וכל הכיתה התלהבה חוץ מ... מאלפוי, קרב וגויל. ואז הגריד אמר, טוב, מי הבא בתור? ולכולם כבר היה אומץ, כולם טיפסו אל תוך המכלאה, הגריד התיר את ההיפוגריפים אחד אחרי השני, התלמידים ככה השתחוו להיפוגריפים, ההיפוגריפים השתחוו בחזרה, והם ככה התאמנו, וזה הלך טוב. מאלפוי, קרב וגויל היו עם בקביק, אותו היפוגריף שהארי היה איתו קודם. בקביק השתחווה לפני מלפוי, מלפוי התחיל ללטף את המקור שלו במבט מתנסה. מלפוי אמר, זה ממש קל, ידעתי שזה יהיה קל אם פוטר יצליח. אתה בטח בכלל לא מסוכן, נכון? הוא אמר להיפוגריף. אתה מסוכן, בריון מכוער שכמוך? אתם זוכרים שהגריד אמר שאם מעליבים את ההיפוגריף זה לא נגמר טוב. זה באמת מה שקרה. ההיפוגריף שרט עם התפרים שלו את מלפוי, מלפוי צרח. ואחרי רגע הגריד ממש התאמץ לקשור את הרצועה סביב הצוואר של בקביק ולרסן אותו. ומלפוי התחיל לצעוק, אוי ובוי, תראו מה קרה לי, הוא הרג אותי, אוי ובוי. הגריד אמר, אתה פה לא גוסס, אבל חייבים להוציא אותך מפה לעזרה. הרמיוני פתחה את השער, הגריד הרים את מלפוי, והארי ראה שיש לו שריטה ממש עמוקה בזרוע. הגריד רץ איתו לכיוון הטירה. כל התלמידים הלכו בעקבותיו, בקצב איתי יותר. הסלית'רנים התרעמו נגד הגריד. איזה מין מורה זה? אמרה פנסי פרקינסון. זאת בכלל הייתה אשמתו של מלפוי, אמר דין תומאס. הסלית'רנים הלכו לכיוון המרתפים לחדר המועדון שלהם ממלמלים נגד הגריד. הארי, רון והרמיוני פנו למגדל של גריפינדור. הרמיוני דאגה ואמרה, אתם חושבים שהוא יהיה בסדר? הרי אמר בטח שכן, מדם פומפרי, האחות, יכולה לרפא את זה תוך שנייה, זה לא בעיה. להארי הרי היו כבר פציעות יותר חמורות מזה. אבל רון אמר, אבל נכון שממש לא טוב שדבר כזה קורה בשיעור הראשון של הגריד? מתאים למלפוי להרוס לו הכל. הם דאגו, אולי הגריד כבר לא יוכל יותר להיות מורה. אחרי ארוחת הערב, היה להם קשה להתרכז, ופתאום הארי שם לב שיש אור בחלון של הגריד, והוא הציע אולי ללכת לבקר אותו. הרמיוני אמרה, לא נראה לי, והסתכלה עליו. הארי אמר, מותר לי להסתובב בתחום בית הספר, סיריוס בלק עוד לא הצליח לעקוף את הסוהרסנים כאן, נכון? אז הרי להארי אסור להסתובב, אבל אם זה בתוך בית הספר, אז הארי חושב שהוא כן יכול ללכת לבית של הגריד. אז באמת הם הלכו לבקתה של הגריד, הם ראו אותו בתוך הבית, היה נראה שהוא ככה שתה כמה דברים, והוא ככה לא מרוכז כל כך. אחרי שהוא שם לב מי בא לבקר אותו, הוא אמר, זה בטח שיא חדש פה. אני לא נראה לי שהיה עוד מורה שהוא לא החזיק מעמד פה אפילו יום אחד. מה, אמרו לך שאתה לא תהיה יותר מורה, הגריד? אמרה הרמיוני. הגריד אמר, לא, הם עוד לא, אבל זה רק עניין של זמן. ברגע שמלפוי הוא... הוא לא סיים את המשפט, הרי ברור שמלפוי יעשה בעיות, וירצה שהגריד לא יהיה יותר מורה. רון אמר, מה שלמה, זה לא היה רציני, נכון? הגריד אמר, מדם פומפרי טיפלה בו הכי טוב שהיא יודעת, אבל הוא אומר שעדיין כואב לו ממש, הוא ממש צורח ויש לו תחבושות. הרי אמר, הוא עושה את עצמו, מדם פומפרי יכולה לטפל לו בכל דבר. הגריד אמר, חבר המנהלים של בית הספר הוא כבר קיבל פה דיווח, ברור. הם חושבים שאני התחלתי בגדול מדי, אני הייתי צריך להשאיר את ההיפוגריפים ליותר מאוחר. להתחיל פה עם משהו פשוט, עם לשלושים או משהו כזה. אני חשבתי שזה יהיה מעניין בשביל שיעור ראשון. הכל פה זה אשמתי. הרמיוני אמרה, זה הכל באשמת מלפוי הגריד. הרי אמר, אנחנו עדים, אתה הזהרת שההיפוגריפים תוקפים ומעליבים אותם. זאת בעיה של מלפוי שהוא לא הקשיב לך. אנחנו נספר לדמבלדור מה באמת קרה שם. ורון אמר, כן, אל תדאג, הגריד, אנחנו נתמוך בך. דמעות זלגו מהעיניים השחורות כחיפושיות של הגריד. הוא תפס את הרי ורון ומשך אותם אליו בחיבוק. הרמיוני אמרה, אני חושבת ששתית יותר מדי. היא לקחה את הכוס מהשולחן ורוקנה אותה. בחוץ. הגריד אמר, אולי היא צודקת. הוא קם מהמקום שלו, יצא החוצה בעקבות הרמיוני והם שמעו רעש של מים. ואז הם הבינו שמה שהוא עשה, הוא תקע את הראש שלו בתוך שוקת של מים, כדי להיות ערני. ואז הוא חזר פנימה, כולו נוטף מים, ואמר, ככה זה יותר טוב. תשמעו, אתם יפה מצדכם שבאתם ככה לבקר אותי, אני ממש. ופתאום הגריד עצר, והסתכל על הארי. כאילו עכשיו הוא רק קלט שהארי כאן. הרי אסור להארי לצאת מהטירה. פתאום הבין שזה מסוכן בשבילו. ואז הגריד ממש צעק. מה אתה חושב שאתה עושה, אתה תגיד לי. אתה אסור לך להסתובב בחוץ אחר הרדת החשיכה, הארי. ואתם שניכם, איך זה אתם מרשים לו? הגריד התקדם לכיוון של הארי, תפס בזרוע שלו ומשך אותו לכיוון הדלת. קדימה, אני לוקח פה את כולכם חזרה לבית הספר. ואתם אל תתנו לי לתפוס אתכם שוב פעם באים לבקר אותי בחושך. אני לא שווה את זה. זהו, זה הסוף של הפרק. אנחנו נמשיך לספר את ההמשך של ההרפתקאות של הארי פוטר בפרקים הבאים.